שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, יעל שדרל.
שלום.
היום אנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן כמה דברים חשובים על החיים שלנו. נרצה לדבר על דברים כמו גורל, האם הכל כתוב מראש, מה אולי לא כתוב, איזה אפשרות יש לנו, אם בכלל, לקחת שליטה על החיים שלנו ולהשפיע על הסרט הגדול הזה שנקרא "האם". תהיו איתנו, יהיו הרבה דברים ללמוד, דברים חדשים, תתכוננו להפתעות. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו באמת בתוכנית שמדברת על גורל האדם, האם הכל כתוב, מה היכולת שלי להשפיע בכלל על מה שכתוב, מה כתוב, ואיפה אני יכול, איפה אני כבן אדם יכול להיכנס לתוך התוכנית הכתובה הזאת ומה מידת ההשפעה שלי עליה. כשאנחנו כבר הבנו ממך בתוכנית קודמת שהכל כתוב, אנחנו יודעים שהכל כתוב מראש, אלא אם כן בן אדם עושה שדרוג לתוכנה שלו באמצעות חוכמת הקבלה. לפני שאנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו להבין באמת איך עושים את אותו שדרוג קדימה, אני רוצה להבין איך מתממשת אותו תסריט קבוע שנקבע כלפי הבן אדם עוד הרבה 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 לפני שאנחנו נולדנו, איך מתממש אותו תסריט. מה זה אומר שהתסריט הזה מתממש? מי מנהל אותו? איך הוא מתממש?
אני לא חושב שאנחנו יכולים כל כך להבין את זה. אני אנסה, אבל שלא ממש מראש אומר שאני לא יכול להיכנס לפרטים, כי זה ים של הפרטים, נתונים. התוכנית הזאת היא מתקיימת על ידי כוח אחד שנקרא הטבע, או אלוקים, או בורא, עליון וכן הלאה. הכוח הזה הוא כוח חיובי שבתוך הכוח החיובי הזה, כמו בתוך שדה של הכוח הזה, קיים רצון, שהרצון הזה נקרא נברא, כי לא היה אלא נברא על ידי אותו כוח החיובי שנקרא בורא. ו הבורא ככוח חיובי מפתח את הרצון. מה התועלת מהתפתחות? התועלת מהתפתחות שהרצון כל פעם כשהוא נמצא במחבש ההתפתחות, לא פשוט, זה עובר אליו ככוח המחויב, כן? הכוח המחייב אותו, הוא דוחף אותו קדימה על ידי היסורים, הוא מושך אותו קדימה על ידי תענוגים, כי החומר הוא רצון ליהנות, רצון לקבל. ועל ידי זה הוא מתפתח לצורות יותר ויותר ויותר גבוהות, נעלות. זאת אומרת, בתוך רצון לקבל, גם כן חוץ מהרגשת התענוג והיסורים, לאט לאט ממאורעות שעובר, גם כן נתוסף רצון. עוד מרכיב ליד הרצון לקבל, שנקרא מוח, זיכרון, שמתוך הזיכרון על כל מיני מוראות שהוא עובר, יש לו מתוך זה גם כן איזה תוכנה פנימית, מה הוא עבר בכל מיני מצבים, ובהתאם לזה איזה הם היו יותר טובים, פחות טובים. בהרגשתו, בתוך הרצון ליהנות שלו. זאת אומרת, הרצון לקבל שהוא עובר כל מיני אירועים, הם נרשמים בו כתענוג או איסורים, וחוץ מזה, הם נרשמים בניסיון שלו מזה, שנקרא מוח. ואז הוא, מתוך כל המוראות האלה שהוא עובר, יכול כבר להתחיל לנחש, לעשות לעצמו כל מיני תוכנות קטנות, לעשות איזה תכנון מראש, מה היה מעדיף, מה לא, זה הכל כנתונים מעבר, וכך הוא מתקדם. חוץ מזה, נתונים מעבר שיש לו, הוא גם כן יכול ללמוד את זה מהסובבים שלו, דומם צומח חי בני אדם, כן? ואז בצורה כזאת הוא מתקדם. אבל בכל זאת, כמו שדיברנו קודם, למרות כל התוכנה הזאת כאילו מדי מורכבת, היא בכל זאת תוכנה שאין בה שום מרכיב שהוא פתאומי. שאנחנו לא יכולים, אם היינו יודעים כל הטבע, כל הכוחות האלה שפועלים, לא היינו יכולים מראש בדיוק למדות, ללמוד ולראות שכך זה יקרה ולא אחרת. זה כמו שאנחנו, נגיד, בנינו מכונה, או שאנחנו בונים איזושהי מערכת חשמלית, אלקטרונית, לא חשוב מה, כמו במחשב, אז אנחנו יודעים בדיוק איך הוא צריך להתנהג, אם הוא תקין. זהו, כך זה על האדם, אין בו שום דבר, או על קבוצת בני אדם, או כל האנושות, שאנחנו לא יכולים לדעת, אלא בעיה היא שאנחנו לא יודעים. אבל בעצם, המוגבלות שלנו זה לא אומר שזה מביא לכל המערכת הזאת איזשהו מרכיב הלא ידוע. זה לא ידוע לנו, אבל לא שבכללות המערכת. כך אנחנו מתקדמים.
שאלה לי.
כן.
עד כה דיברת על איזשהו כוח אחד, שקראת לו הטבע או הבורא או אלוהים, כוח חיובי, שהוא מפתח כוח אחר, שקראת לו רצון לקבל הנאה ותענוג,
כן.
על ידי שתי דרכי התפתחות, או שהוא דוהף אותו מאחורה על ידי סבל ואיסורים, או על ידי תענוג מושך אותו קדימה להתפתחות.
כן.
כל ההתפתחות הזאת נצברת,
כן.
וכתוצאה מזה מתפתח זיכרון ומוח, זאת אומרת שום דבר לא נעלם,
בתוך
אותו הנברא, ובכל הסיפור הזה, על שני המרכיבים שלו, אין שום דבר שהוא פתאומי או לא ידוע או מקרי. הכל זה תוכנה אחת שמקדמת את כל הנבראים קדימה. עד פה הבנתי?
כן. ואז הם עוגרים בתוכם התפעלויות, רגשיות, ויחד עם זה זיכרון וחוכמה וכן הלאה, אבל זה לא, בינתיים לא שזה משנה את דרכם. זה נכנס הכל לאותה התוכנה, והם כמרכיבים בה שאין להם שום בחירה חופשית.
שאלה, עכשיו שאלתי. רציתי רק לראות שהבנתי עד פה, מתוך ככה שאלה. מה שכתוב, נגיד שזה פה, סתם אני אומר, נגיד שזה פה, מה שכתוב עליי, על אורן, איך מתבצע המעבר ממה שכתוב לחיים שלי בפועל? אני נמצא עכשיו ברגע מסוים. מה שכתוב לי בעוד שנה, כתוב פה לפי דבריך. גם בעוד 70 שנה, גם לפני 20 שנה. הכל. נגיד נדבר על העתיד יותר קל לי, כי אני קשה לי לעכל את כל הממדים האלה בבת אחת, אז אני אסתכל אפילו על הרגע הבא או על בעוד שנה. מה שפה כתוב שצריך לקרות לי בעוד רגע או בעוד שנה, איך זה יעבור מפה לדבר שאני מרגיש אותו כחיים, למאורעות חיי? איך יהיה המעבר מהכתוב למציאות שלי?
להרגשתך?
כן. לא, לחוויה שלי אפילו, לא רק להרגש... למציאות חיי. כתוב שאני אתחתן איתה, בעוד שנה.
זה מנהל אותך.
מה זה אומר? תסביר לי את זה.
הכוחות הטבע האלו, אתה נמצא בתוכם, כן, והם מנהלים אותך.
איך זה בא לידי ביטוי?
על ידי זה שהם פועלים עליך, ואתה מבצע את הפקודות.
לפעמים זה קשור לאירועים עם אנשים אחרים, כמו שאמרת, עם מי תתחתן, עם מי זה,
עם
מי זה.
עם כל המציאות, עם כל העולם, עם כל העולמות, עם כל הזמנים. מה זה חשוב? תוכנה כזאת.
זה בתוכי?
זה שאתה לא יכול להקל את זה בראש שלך, זה לא אומר שזה לא יכול להתקיים.
לא, לא, אני לא אומר שזה לא יכול להתקיים. אני כבר לא דן איתך אם יכול להתקיים או לא, אם כתוב או לא. אני מנסה להבין איך זה עובד. איך, אתה יודע, שאם נרצה ליצור סרט, אז אנחנו ניקח תסריטאי, הוא יכתוב. אחר כך ניקח במאי, הוא יביים, ייקח שחקנים, ילמד אותם, ויש לך סרט.
כן.
זה מה שאני מנסה להבין. זה שהכל כתוב, שכנעת אותי. אפילו אם לא שכנעת אותי, אין לי אפילו כלים להגיד, הוא צודק, הוא לא צודק. כנראה מבין החכם מה שהוא אומר. אני כבר מתקדם איתך לשאלות אחרות, לא אם זה כתוב, לא אם זה מקרי, אם זה פתאום. הבנתי שאין מקרה ואין פתאום, ושלי יש איזושהי אשליה שאני פה המנהל, אבל זה לא באמת ככה. עכשיו אני רק שואל, איך התמונה הזאת הכתובה לבעוד שנה, מנהלת את מאורעות חיי, ככה, איך היא מתזה...
אתה נמצא בתוך התוכנה הזאת. אתה מרכיב הפסיבי בה. והיא לא מנהלת אותך, אין למה לנהל אותך. אתה חלק מהתוכנה, וזהו. כמו שאתה רואה איזושהי תוכנה במחשב, נגיד, motherboard, כן?
כן.
ושם יש דברים
על... לוח M בעברית.
לוח M, כן. ואז יש שם כל מיני מרכיבים.
כן.
אז אתה אחד מהמרכיבים. נו? אז המרכיב הזה בפנים, בתוך הפלטה הזאת, כן? הוא מעביר כל מיני דברים, כל מיני דברים עוברים דרכו, ובכלל נזמה, יש לו חיים משלו.
כן.
היא לא חיים משלו.
עכשיו, סוף סוף מצאתי את עצמי בתמונה שלך, יש לי חיים משלי, נכון, ו?
וזה הרגשה שלך הפרטית, מסך הכל התכונה הכללית.
אוקיי, בוא נתקדם לשלב הבא. זה מצד המערכת ואיך היא מפעילה אותי.
כן.
כרכיב קטן בתוכה.
כן.
בהתאם לתפיסה הזאת שציירת, שזה מה שמלמד את החוכמה של הקבלה, שאתה מייצג אותה פה באולפן, איך אני עכשיו צריך להתייחס לאירועים שקורים לי. קורה לי משהו. הדברים שקורים לי, אפשר להלק אותם אולי לשלושה סוגי הלקים. יש דברים מסמכים, יש דברים מעציבים, ויש דברים שלא מסמכים ולא מעציבים.
אתה...
איך נכון להתייחס למאורעות החיים בהתאם לתפיסת העולם שלך?
אנחנו רואים שהחיות מתייחסות לכל הדברים האלה, בצורה אינסטינקטיבית, שמה שיש להם בחיים, לזה הם מגיבים. והתגובה שלהם היא בהתאם לתכונות שלהם פנימיות, שהכל זה כלול בתוכנה, ולכן אין מצד החיות גם כן שום תגובה, שום דבר. הבני אדם מעל החיות שהתחילו להתפתח, הם הביאו לעצמם התפעלות, התרגשות, שזה שייך גם כן למערכות גדולות של זיכרון, ולכן הם בנו לעצמם כל מיני תשובות על מה שעובר להם בחיים. הם גם כן התחילו לזהות שלא כמו שחיות, שאם יש גשם או אם יש שלג או אם יש חיות מסוכנות או משהו, אלה בני אדם, הם התחילו כבר לתלות את הגורל שלהם בכל מיני כוחות הטבע. כן? אז הם התחילו בהתאם לזה להשתחוות, כמו שכותב רמב"ם, דברים ידועים, כן? להשתחוות לשמש, לירח, לכל מיני כוחות שהם ראו שזה משפיע עליהם, ואיך לסדר את הכוחות האלה, איך לתת להם איזה קורבנות, שהם יהיו יותר טוב, כוחות האלה שיהיו יותר טובות לנו. זהו. אז וכן הלאה. אז בני אדם פיתחו כאלה זה דברים, הדברים האלה נקראים דת. כן? זה דווקא מסופר לנו על אברהם שהוא היה עוסק בזה. עד שנגלה לו שזה הכל יכול להיות נכון, אבל זה לא משפיע על הגורל שלנו. כן?
מה בדיוק לא משפיע? תדייק לי.
כל האלו הקורבנות למיניהם שאנחנו נותנים, פסלים שאנחנו בונים לעצמנו.
יש לזה ביטוי גם בחיים שלנו היום? לדברים שאנשים עושים שחושבים שישפיעו על גורלם והם לא משפיעים?
כל הדתות, חוץ מעניין פסיכולוגיה, שום דבר לא משפיע. אני לא רוצה להגיד שזה כלום, כי הפסיכולוגיה היא מאוד עוזרת לאדם. אבל חוץ מזה, אין שום שליטה על כוחות הטבע העליונים.
אין לבן אדם אפשרות לשלוט עליהם.
יש, אבל יש. לא על ידי כל הדברים האלה, מה שהם עושים.
על ידי מה כן?
על ידי זה שאני, שנמצא בכוחות הטבע האלו, העליונים ממני, שהכוחות האלו הם פועלים עליי, והם עושים לי כל מיני שינויים ברצון שלי, אז אני יכול ללכת לפני הכוחות האלה, לדעת לאיזה מטרה הם מביאים אותי, ואז אם אני עושה פעולות מעצמי, בעבודה כך ממטה למעלה, ממני כלפיהם, אז אני יכול לעשות פעולות שלפני שהם פועלים עליי. אני יכול לקדם את עצמי לאותה המטרה עוד לפני שהם יקדמו אותי. הם מקדמים אותי על ידי איסורים שדוחפים אותי קדימה, ואני אקדם אותי על ידי פעולות שימשכו אותי קדימה.
איך אני יודע לאיזו מטרה בעוד רגע מקדמים אותי כוחות הטבע?
זה אנחנו לומדים מחומת הקבלה.
ואז האדם מה? הוא מקבל את התמונה הבאה? הוא יודע את התמונה הבאה שאליו הכוחות האלה רוצים לקדם אותו?
הוא יודע איך לקדם את עצמו.
יש לו...
פחות או יותר יש לו איזושהי ראייה באיזו צורה הוא צריך להיות.
אוקיי, אז יש לו ראייה, כמו שאני אשים לך בווייז, יעד, לאן אתה רוצה לנסוע? אתה רוצה לנסוע לנתניה, לרחוב צ'רניהובסקי.
כן.
תכניס את זה שם, הווייז מסרטט לך מפה, מאיפה שאתה נמצא, בפתח תקווה, לשם בדרך הקצרה והנעימה ביותר.
כן.
אז הלימוד הזה של החוכמה של הקבלה, הוא נותן לבן אדם את ה... בעצם, כאילו איזושהי תמונה עתידית, שאליו הכוחות ממילא רוצים לקדם אותו, ואז כן. הוא מתקדם אליה בעצמו.
כן.
אוקיי, נאמר שיש לך תלמיד שהוא יהיה מאוד מאוד מוצלח, הוא ילמד ממך את כל החוכמה, יבין בגדול את התמונה הבאה וירצה להתקדם אליה בעצמו. עכשיו אני רוצה להבין איך זה משפיע על החיים שלו. יש לו את התמונה הבאה שאליה ממילא הכוחות האלה רוצים לדחוף אותו, הוא מתחיל לעשות התקדמות לעברה בעצמו. יוצא שמה? יוצא שמה שכתוב לו הוא כאילו מתקרב אל מה שכתוב לו מראש בעצמו.
הוא לא מתקרב בעצמו, אבל הוא מזמין כוחות שיקדמו אותו בעצמו.
אל התמונה שכתובה לו מראש?
כן, ודאי.
אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז בשביל מה כל הסיפור? אם התמונה כתובה, שתבוא בעוד שנה, למה שתבוא עכשיו? מה ההבדל?
כי הוא בזה לוקח את התוכנה ועושה עליה אפגרייד.
שדרוג.
שדרוג לטובה. של עצמו ובמיוחד לטובה של כל האנושות.
אז עכשיו אני רוצה שתסביר לי את שדרוג התמונה. כתובה לי תמונה מסוימת. אם כן. אני אלמד ממך ומהחוכמה הזאת של הקבלה לאן הכוחות האלה רוצים לקדם אותי, ואני אלמד ממך מה אני צריך לעשות כדי להתקדם בעצמי, התמונה הכתובה לי תשתנה לטובה?
הנוכחית?
מה שכתוב לי, נגיד, על עוד שנה.
אתה תתקדם לא על ידי איסורים, אלא על ידי דווקא הכוחות הטובים.
לא הבנתי את התשובה.
התוכנה מקדמת אותנו ממצב למצב על ידי איסורים. דוחפת אותנו קדימה, אנחנו לא מרגישים טוב, כן? ואז אנחנו צריכים לעבור בכל מיני מצבים, פנימיים, חיצוניים. ואנחנו בזה כמו חיות, אותם החיות שהתוכנה דוחפת אותם להתפתח. אם אני יודע את התוכנה ויכול לעשות לה שינוי לטובה, זאת אומרת שהיא תקדם אותי לאותה המטרה שהיא רוצה בעצם לקדם אותי, אבל אני צריך לעשות מזה את המצב הזה העתידי ראוי, שהתוכנה הזאת היא ראויה, והמצב שלי העתידי הוא ראוי.
ראויה או רצויה? לא הבנתי.
ראויה, רצויה.
אוקיי.
ואז אני בצורה כזאת יכול להפעיל את התוכנה הזאת בצורה טובה שהיא תשפיע עליי. אם אני מעורר את התוכנה להשפיע עליי ביתר מהירות, היא מיד הופכת להיות לטובה.
למה? אתה יודע, יש לך בשלט של טלוויזיה או מחשב, במחשב זה מאוד פשוט, בכל תוכנה שמנגן לך קובץ וידאו, יש לך אפשרות להגביר את המהירות, מ-100% שזה הטבעי, ל-150, 200 וכן הלאה. למה אם אני מקבל לידיים שלי מכשיר, שהוא מריץ לי את הסרט יותר מהר, הסרט הופך להיות יותר טוב? סרט הוא סרט, אתה יודע, הפריים עם אותה פריים.
לא, 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 ההרגשה שלך היא לגמרי, לגמרי, משתנה לטובה, כי אתה מסכים עם התוכנת ההתקדמות שלך. אתה רוצה בעצמך לקדם את עצמך, אתה ממש נמצא בה ברצון שלה. אתה מבין אותה, מרגיש אותה, אתה מנהל אותה.
אתה מנהל את המהירות.
לא, 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 לא.
אתה לא צריך... את התמונות.
גם תמונות, אתה צריך להכיר את התוכנה הזאת, אתה נמצא בה כאילו שאתה עושה את זה.
בוא נברר את פעולת ההסכמה. אמרת לי, ההרגשה שלך משתנה, כי אתה מסכים עם הדברים שבאים אליך. משהו בא אליי בחיים, ברגע נתון. משהו כבר בא אליי, לפני רגע. ועכשיו אני, איך הכי נכון לי להתייחס אליו? הפעולה הזאת של להסכים עם מה שבא, היא מועילה? היא רצויה, היא לפי התפיסת העולם שלך, הפעולה הזאת שאתה קורא לה הסכמה, איך עובדים עם הדבר הזה נכון, למה זה חשוב או לא חשוב בכלל, או שהתבלבלתי ולא הבנתי אותך, פעולת ההסכמה היא מאורעות החיים, מה היא?
קודם כל היא פעולת ההסכמה.
כן, היא חשובה?
שכל כן.
אז תגדיר לי אותה בדיוק, שאני יודע איך לבצע.
זה נקרא אחור וקדם סרטני.
כלומר?
שגם מעבר וגם מעתיד, הכל זה נחטף אליך, ואתה בעצם לא משנה כלום בכל התהליך.
אני צריך להגיד את זה לעצמי?
אתה צריך לגלות את זה. זהו, לגלות.
לא, תסביר את התוספת הזו.
לגלות זאת אומרת שיש כוח, תוכנה אחת, שפועל עליך, שהוא מקדם אותך, וכאן לא ישנה כלום בכל התוכנה, ואתה לא תוכל לעשות שום שינויים ממש. מתחילת הבריאה, עד סוף הבריאה, גם עליך, גם על כל האנושות. אלה. אז במה השינוי? שינוי הוא בהסכמה, בהבנה, שאם אתה מכיר את התוכנה, אתה תרצה להשתתף בה בצורת הסכמה, כשותף מצדך, אז כל התוכנה הזאת, המרה מאוד, גרועה מאוד, קשה מאוד, שהיא עוברת עליך כמו מחבש ההתפתחות, היא תעבור עליך ממש, כי היא תיקח אותך כמו על הקריץ, ותעביר אותך ממש כמו בשמיים, ממש משמיים לשמיים, משמיים לשמיים, יותר ויותר ויותר, ממש. כמו מלאך, תשף על הקריט.
ואז איך החיים שלי ייראו ביום-יום? איך זה ישפיע לי על היום-יום?
אם אתה תוכל כל פעם להתאים את ההסכמה שלך לאותו, אתה תוכנה שמנהלת אותך, אז פשוט יוצא לך שאתה מנהל את החיים שלך ולא מישהו אחר. כי עוד לפני שקורה לך משהו, אתה תדע וכאילו תנהל את החיים.
איך אני אדע?
כי תוכנה היא קיימת, מההתחלה ועד הסוף. ורק ההסכמה שלך.
אני כאילו מה הפוך להיות מגלה עתידות כזה?
זה לא מגלה עתידות, זה ידיעת הבריאה, ידיעת התוכנית הבריאה, ידיעת הכוח העליון, האלוקים שאתה נעשה איתו שותף.
איך זה מתבטא ביום יום של הבן אדם שמקבל כאלה יכולות?
הוא חי בשני עולמות, בעולם הזה בגוף, בעולם העליון במודעות.
מה זה העולם העליון?
ראש שלו מעל העננים. שרואה מסוף העולם ועד סופו.
כלומר, מה הוא רואה? שאני לא רואה.
הוא רואה את כל התהליך שעוברים, וסוף של כל התהליך, שאנחנו משיגים את הכוח אחד הזה שפועל בטבע, שבעצמו נקרא הטבע, או אלוקים.
זה משפיע על ההחלטות שלו ביום-יום?
זה משפיע על כל ההחלטות שלו, על היחס שלו לאחרים, ועוד יותר מזה, הוא מרגיש את עצמו כמאושר ביותר, השייך לנצחיות הטבע. שלא מרגיש שזה נגמר עוד מעט, חיים, מוות, אלה, למעלה מזה.
איך הוא מתייחס לאירועים שקורים לו בחיים?
הוא קובע אותם. מה זה מתייחס? הוא קובע אותם. הם כולם טובים.
הוא מסיק מסקנות ממה שקורה לו, הוא מרגיש אשם על דברים שהוא לומד מהתהליך ש...
אם עדיין זה לא מספיק מגולה לו, אז הוא לומד מזה. אבל בעצם המטרה היא להגיע למצב שהכל ברור מתחילה ועד הסוף, ואין שום דבר ממש שנשאר עוד להוסיף.
אני רוצה לחזור שנייה...
המצב הזה הוא נקרא דביקות בכוח עליון.
אני רוצה לחזור שנייה לבן אדם שעדיין עוד לא עבר את התהליך שכרגע תיארת, והוא כן נמצא באיזושהי מודעות שדברים שהוא לא... שהדברים מנועלים. איך הוא צריך להתייחס לה? הוא עדיין לא בהסכמה, אבל כן הוא במודעות. איך הוא צריך להתייחס לאירועים שקורים לו בחיים?
הוא צריך להשתדל כל פעם לעלות אליהם ולהסכים איתם, ולדעת איך הוא הופך את האירועים האלה להתקדמות טובה, יפה, כלפיו וכלפי כלפי כולם.
יש לו מה להרגיש אשם מול דברים שקורים לו בחיים?
כן, ודאי. שאם עדיין הוא מרגיש שהאירועים האלה הם לא טובים לפי הרצון ליהנות שלו, סימן שהרצון ליהנות שלו עדיין לא מתוקן.
מה הוא יכול ללמוד מהם? מה הוא יכול להסיק?
כמה עוד נשאר לו כדי להסכים ב-100% עם כוח עליון וליהנות מהתפקוד של כל כוח עליון אליו.
מה המדד לדעת שכבר הוא עשה איזשהו שלב והוא נמצא בדרך הנכונה?
שנמצא בעולמו שכולו טוב ואין לו שום סתירה בינו לבין כוח העליון. שנמצא עמו בשיתוף המלא.
יש לנו עוד דקה.
כן, שאלה האחרונה אני רוצה לשאול. הנושא שלנו בתוכנית הזאת, בתוכנית הזו הייתה, איך להתייחס נכון לאירועי החיים. ועם השאלה שפתחנו אני רוצה גם לסיים. איך נכון לכל אדם שעכשיו צופה בך, להתייחס לאירועים שבאים עליו בכל רגע ורגע בחייו?
לא להשתדל לשנות את החיים, אלא להשתדל לשנות את היחס שלך לחיים.
כלומר?
כי בזה אנחנו מגיעים לקשר עם הכוח עליון, שרק הוא מנהל את החיים, אין עוד מלבדו, ומגלים שהוא טוב ומיטיב בלבד. ובזה אנחנו מגיעים לדבקות בו, וזה סוף ההתפתחות שלנו. וממנו והלאה, אז נגלה מה יש לנו עוד.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה רבה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. מוזמנים לגלות בתוכנית הבאה. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.